יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת שלח. פרשתנו מתחילה עם שליחת המרגלים לתור את הארץ, כמו שכתוב בפרשתנו, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל אימה. אומר רש"י שכתוב במקרא אנשים, זה חשיבות. זאת אומרת שמשה רבנו בחר את החשובים שבני ישראל, שהם יהיו המרגלים. אם כן, נשאלת השאלה, איך ייתכן שהם הוציאו דיבת הארץ? הם גרמו לאסון כבד כזה, שכולם ימותו במדבר. הרי מדובר פה באנשים שראו את כל הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא איתם ביציאת מצרים. כפי שהתורה אומרת, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת תוצאי אשר עשיתם במצרים, מזכיר להם את זה. אז איך ייתכן שאנשים חשובים שראו את כל הניסים האלה דיברו נגד ארץ ישראל? מסבירים תלמידי הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, שאיות שבמדבר חיו עם ישראל חיים רוחניים לבד, לא יצטרכו לשום פעולה ומאמץ גשמי להשיג חומריות. את האוכל הם קיבלו מן מן השמיים, את המים הם שתו מבעירה של מרים, העננים הלכו לפניהם, בבוקר ענן יום ובלילה ענן אש. אפילו לכבס את הבגדים הם לא היו צריכים, העננים היו מחפשים להם את הבגדים. על כל פנים, לא היו צריכים לעשות שום מאמץ בעניין גשמי. אז מה הם עשו כל היום? כל היום היו דביקים בשם, היו מסביב לארון הקודש שהיה באמצע המחנה, ועבדו את הקדוש ברוך הוא. הם הבינו, כשנגיע לארץ ישראל, כל זה ייפסק. לא יהיה מן מן השמיים, לא יהיה בעירה של מרים, לא יהיו עננים. יצטרכו לעמור קשה עם הרבה ניסיונות להשיג את הקיום הגשמי. ולכן דווקא בגלל שהם היו צדיקים שרצו רוחניות, לכן רצו להישאר בעולם הרוחני בלבד, ולא רצו להתמודד עם הניסיונות של הארץ. הם לא הבינו שכל מטרת בריאת האדם בעולם הגשמי הזה היהודי הוא דווקא לחיות חיים גשמיים ולהכניס את הרוחניות בתוך הגשמיות. כפי שהגמרא אומרת, פסוק אחד אומר, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם, ופסוק שני אומר, לשם הארץ מלואה. אומרת הגמרא בברכות, מתי לשם הארץ? אחרי הברכה, לפני שאתה מברך, אז הכל של הקדוש ברוך הוא. אחרי שאתה מברך, והארץ נתן לבני אדם, זה המטרה שתברך, תכניס את הרוחניות בגשמיות. כי מלאכים לא חסרים לו לקדוש ברוך הוא. מי שלומד זוהר רואה שיש מיליארדי מלאכים שעובדים את הקדוש ברוך הוא, מברכים, משפחים, מפארים ומריצים ומקדישים. הוא לא צריך אותנו בני אדם בעולם הזה כמלאכים. כל המעלה המיוחדת של עם ישראל, שהוא נמצא אדם גשמי בעולם גשמי, עולם שנברא מאין, הקדוש ברוך הוא ברא אותו מאין ליש, והוא הופך את העולם הזה מיש לעין, להגיד ליש, שם הקור שלך, היסוד שלך זה עין. הכל זה הקדוש ברוך הוא. כל התענוג של הקדוש ברוך הוא, שגוף, בשר ודם עובד אותו, שומע בקולו, מתגבר על התאוות והיצרים, זה מה שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. להגביר את כוח הטהרה, כוח הקדושה על כוח הטומאה. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. ואת זה הם לא הבינו. הם רצו להיות מלאכים. ידוע מהספרים הקדושים שעניין מלחמת בני ישראל עם שבעת העמים שמסמלים את השבע המידות הרעות, ושבכוח קדושתם של עם ישראל ילחמו ויחנו את הכוח הרע, יחניו את הכוח הרע של השבע העמים, להכניעם לקדושת ארץ ישראל. כשהבינו ושמעו עם ישראל מה מרגלים את המלחמה הגדולה המוטלת עליהם, אחזה אותם עירה גדולה, נכנסו לאיוש, כי לא האמינו בעצמם שבכוח הקדושה והאמונה אפשר להכניע ולנצח את כוחות הטומאה. עד כדי כך שהם אמרו, כפי שכתוב בפרשתנו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. אומרה שמי זה ממנו? כלפי מעלה, הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. שהכוח הזה, הניסיונות, הוא יותר חזק ממנו. ולכן הם ננשו עם ישראל, שנשארו במדבר. כי בורא עולם רוצה, בני אדם, בשר ודם, שנלחמים, עומדים בניסיונות ומקדשים את עצמם. מאזינים יקרים, יש כאן מסר רוחני לכל אחד ואחד מאיתנו, שצריכים לדעת שאחד מעיקרי יסודות הדת והאמונה הוא הבחירה. כל יהודי מחויב להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הבחירה, והבחירה בידו, והוא יכול לבחור בטוב או חס וחלילה ברע. נכון, זה קשה, יש הרבה ניסיונות, אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהפסוק אומר, ראה נתתי לבניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. וכותב על זה הרמב"ם הלכות תשובה, וזה לשונו, אל יעבור במחשבתך דבר זה, שלא יעבור במחשבה שלך דבר זה, שמה? שאומרים טיפשי אומות העולם וגולמי ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אומר הרמב״ם, אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו, הוא יכול להיות רשע כמו ירבעם. יכול להיות חכם, טיפש, רחמן, אכזרי, הכל בידו. אין מי שיקפה ויגזור עליו, אלא הוא עצמו יכול על ידי דעתו ורצונו לנטות לאיזה דרך שירצה. ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוות. ושכר ועונש לא שייך, אלא מפני שהבחירה ניתנה ביד האדם. אם בחר טוב, מקבל שכר טוב, וההפך ההפך. ראה נתת לבניך את החיים ואת הטוב, שאם תבחר טוב, יהיה לך חיים. לכן, כאשר ציווה הקדוש ברוך הוא לבני ישראל להיכנס לארץ ישראל, וללחום מלחמת מצווה, להכניע את כוח הרע של שבעת העמים, היה להם להאמין באמונה שלמה וברורה שיש בכוחם להכניע את כוחות הרעים ולנצח את אויביהם. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרויוניה עם בריאותיו, הוא לא מבקש ממך דבר שאתה לא יכול. אבל הם בראותם את הקושי והתייאשו ללחום מלחמתם. ובזה כפרו באחד מעיקרי היסודות של האמונה, וזה היה חטא המרגלים. אבל מאזינים יקרים, כלב בן יפונה, אף על פי שנמשך ללכת בדרכם של המרגלים, עשה מאמץ, ובכוח המאמץ והתפילה, שרץ על קברי האבות בחברון, ניצל מהם. וכך אומרת הגמרא בסוטה למדלת. אמר רבא, מלמד שפירש כלב מהצד המרגלים והלך ונשתתר על קברי האבות. ושם בקברי האבות הוא צעק ואמר, רבותיי, ביקשו עליי רחמים שנצל מהצד המרגלים. מאזינים יקרים, תשימו לב, כתוב בפרשתנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, שנשבע אם יראו את הארץ שנשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו. השם נשבע שלא המרגלים וכל אלה שנעצו, יכניסו אותו, לא יראו את זה. ואיך הוא ממשיך? ועבדי כלה, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, והבאתי אל הארץ. שאלת השאלה, למה הוא מזכיר רק את כלב ולא את יהושע בן נון? הרי יהושע בן נון גם היה איתו באותו דבר, נגד המרגלים. ההסבר הוא, כי יהושע בן נון, משה התפלל עליו. משה רבינו התפלל עליו, הכניס לו קוד י' ויקרא משה להושע בן נון יהושע. השם יושיעך מהצד המרגלים, הכניס לו קוד י' שלא יוכל לחתור, שלא ילך בצד המרגלים. אבל כלב לא קיבל את הקוד הזה של העזרה, ומשה רבנו לא התפלל עליו, והוא נמשך אחריהם. עקב רוח אחרת הייתה עמו, הכוונה רוח אחרת שרצה ללכת איתם, הרוח של המרגלים. והוא עשה את המאמץ ורץ לקברי אבות והתפלל, בזכות התפילה הוא ניצר. לכן התורה מזכירה כאן רק את כלב, ולא קורא לו בלשון עבדי כלב. זה נקרא עבד, מסור. רוח אחרת הייתה עמו והוא התגבר על הכל. זהו המסר שאנחנו צריכים לקחת מהפרשה. שיש כוח בתפילה, שבזכות התפילה אפשר להתגבר על כל הניסיונות. אדם אומר, איך אני אעמוד בניסיונות? איך אני אעמוד בקשיים? יש לך עצה, תפילה. תפילה פועלת את הכל. קדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלך. מסופר על הבעל שם טוב, שנסע פעם יחד עם תלמידיו לכפר אחד, והגיעו, עצרו לבית, ליד בית רעוע ישן, שמט ליפול, הלך ליפול. באותו שעה בעל הבית לא היה בבית. אמר הבעל שם טוב לתלמידיו, שיבקשו מבעלת הבית, להכין להם סעודה. בעלת הבית ענתה שאין בידה כלום, יש לה מעט גבינה ופרוסת לחם שמשמרת אותו לבעלה לכשישוב מעבודתו הקשה בשדה. בכל זאת אמר הבעל שם טוב לתלמידה להגיד לה שהוא מבקש שייתן להם את האוכל עכשיו. היא לא סירבה ונתנה להם את מעט האוכל ששמרה לבעלה. לאחר מכן ביקש הבעל שם טוב שיתנו לו מקום ללון. שוב ענתה בעלת הבית שאין לה רק מעט תבן ששמרו לבעלה לישון עליו. אך הבעל שם טוב ביקש בכל זאת שיתנו לו את המעט תבן. היא לא סירבה ונתנה להם. בינתיים הגיע בעלה מעבודתו הקשה, וסיפרה לו אשתו שאין לה מה לתת לו לאכול, כי הרבי ביקש את האוכל, ואין לה את המעט תבן שישכב עליו, כי נתנה את זה לרבי לפי בקשתו. מרוב צער יצא האיש מהבית, נכנס לשדה, התבודדות, נשא עיניו לשמיים, וזעק, בורא העולם, תראה את המצב שלי, אין לי כלום, לא אוכל, לא לישון, אתה הרי הכל יכול, אתה אבא שלנו, רחם עלינו, ותן לנו מחייתנו ברווח. אבל שם טוב עזב באותו לילה את המקום. עבר כמה זמן, שוב נסע בעל שם טוב עם תלמידיו לאותו אזור, בדרך ציווה לפנות אל בית שהיה ארמון, ארמון יקר ומפואר, ובעל הבית קיבל אותם בסבר פנים יפות, הכין להם סעודה כיד המלך. בתוך הסעודה שואל הבעל שם טוב את תלמידיו, אתם מכירים את בעל הבית? הביטו התלמידים בפניו, ונזכרו שהוא העני שאשתו נתנה את לחמו האחרון להם. תאמו, היה להם צמיעה, איך נהפך להיות על השיר כזה בעל נכסים כאלה? ביקש הבעל שם טוב מהבעל הבית לספר להם את השתלשלות העניינים, איך הוא נהפך להיות עשיר. סיפר האיש, אני הייתי פעם סוחר יין, הרווחתי הרבה, עד שנהפך הגלגל עליי והפסדתי את הכל, עד שהוצרחתי לעבוד עבודת פרך בשדה, תמורת פרוטות זעומות, ובקושי היה לי מעט אוכל ותבן לישון. למוחרת שהיה פה הרבי, שהוא אכל את המעט שהיה לי, משרתו של הפריץ דופק בדלת ואומר שנשלח על ידי הפריץ לקנות יין למסיבה שהוא עושה. הורדתי את המשרת אל בית היין שהיה לי והראיתי לו שכל החביות עומדות ריקות, זולת חבית אחת שיש בה מעט יין לקידוש ולהבדלה. השמש הזה של הפריץ לא ויתר, אומר אני לא עוזב, קיבלתי הוראה להביא יין. ראיתי שאין לי ברירה, לקחתי מעט מהיין שנשאר לי, שפכתי אותו לאחד החביות הריקות, ומיניתי אותם במים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכניס ריח של גן עדן בחבית היין. כשהפריץ טעם את היין, שיבח אותו, ומיהר להזמין עוד כמויות גדולות של חביות יין. והוא שלם על זה מראש, וכך התחלתי עוד פעם להתעסק עם היין, עם קור יין, כי כל האזור שמעו שהיין שלי כל כך משובח, וככה לאט לאט נהפכתי להיות עשיר, ובניתי את הבית המפואר הזה. אמר הבעל שם טוב לתלמידו, הסיפור הוא כך, בשמיים פסקו כבר מזמן לתת לאיש הזה עשירות מופלגת, כי הוא עמד בכמה ניסיונות והתגבר עליהם. אבל המקטרג למעלה טען שלא מגיע לו עשירות, כי הוא אף פעם לא התפלל על זה ולא ביקש את זה. ולכן באתי לביתו איתכם, לקחתי ממנו את פירורי הלחם האחרונים שהיה לו, וגם את מעט התבן שהיה בבית, עד שבצר לו יצא השדה וזעק לקודש ברוך הוא מקרב לב, ומיד תפילתו נשמעת. וכך אומר המדרש על הפסוק בתהילים, קבל השם חזק וימץ לבך, הווה מתפלל וחוזר ומתפלל. וזהו הלימוד מכלב בן יפונה, שבכוח התפילה ניצל מהמרגלים. הגאון רב אברהם אלישיב זכר צדיק לברכה, אביו של מרן רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה, הוא היה חתן של בעל הלשם זכר צדיק וקדוש לברכה. הרבה שנים לא היו להם ילדים, ובצר להם נסו מעיירה הזאת, אומלה קראו לזה, לוינה, למרחקים, לרופאים, לטיפול, כדי שיזכו לילדים. כשחזרו, אשתו הסתגרה בבית, אשתו של רב אברהם, שהיא הייתה ביתו של הרשם, זכותו יגן עלינו, ובכתה בכי נורא, כי הרופאים גילו לה שאין לה שום סיכוי לילדים. היא לא רצתה לגלות את זה בדרך לאנשים שהיו איתה. כשחזרה הביתה, הוציאה את כל הצער בכאב נורא בבכי. ובדיוק באותו זמן עבר אביה בקרבת מקום, וראה את הבכי שלה. שאל אותה מה זה ועל מה זה. בהתחלה רצתה להתחמק, אבל היא לא אפשרה לה, והיא סיפרה לו את כל הסיפור שהרופאים ישו אותה. אמר לה אביה בעל הלשם, דוד המלך אומר בתהילים, קרוב השם לכל קוריו, לכל השקראו באמת. בוא נדייק מה זה אמת. האמת עכשיו התפילה שלך זה אמת. כי כל זמן שחשבת שהרופאים יעזרו לך, התפילה עוד לא היה 100% אמת לקדוש ברוך הוא. כי היה לך למי לפנות כביכול. אבל עכשיו שהרופאים ישו אתכם, אז הבנת שאין לך עצה אחרת, רק הקדוש ברוך הוא. אז אין ספק שהקדוש ברוך הוא קרוב השם לכל קוריו, לכל שיקראו באמת, שתזכי בזכות התפילות לבן זכר מיוחד. ובאותו שנה נולד רבנו הגדול מרן הגאון רבי יוסף שולם אלישיב, זכותו יגן עלינו של זכר צדיק לברכה, שאיר לארץ ולדרים עליה. מאזינים יקרים, למדנו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו דווקא גשמיים בעולם הזה להתמודד עם קשיים וניסיונות. למדנו לא להתייאש, להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוחות להפוך את העולם החומרי לעולם רוחני. ולמדנו שבכוח התפילה אפשר לפעול הכל, גם ברוחניות וגם בגשמיות. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו פרשת ציצית, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם. על המילה ולא תטו אחרי לבבכם, אומר רש"י, תטו כמו מיתור הארץ שכתוב בפרשתנו על המרגלים, וישובו מיתור הארץ. הלב והעיניים הם המרגלים לגוף. הם מסרסים לו את העבירות. העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. מובא בתלמוד ירושלמי ברכות פרק א', תניא אמר רב לוי, הלב העיניים שני סרסורי עבירה הם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן לי נפחה ועיניך, יודע אני שאתה כולך שלי. כל הכובש את עינו מן העריות, זוכה ומקבל פני השכינה. שנאמר בישעיהו, עוצם עיניו מראות ברע, מלך ביופיו תחזן עיניך. אתה רוצה לזכות להשראת השכינה, צריך לשמור על העיניים. ובהמשך, בפרשת ציצית כתוב, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם. זאת אומרת, אם תקיימו ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, תזכו להיות קדושים לאלוקיכם. שואל החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, הרי בפסוק הקודם כתוב, וסחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. מדוע לא כתוב אחרי זה, והייתם קדושים לאלוקיכם? מוכיח מכאן החפץ חיים, כי קיום כל המצוות כולם אינם מקדשים את האדם אם אינו נזר בגדרי הקדושה בשמירת העיניים. ורק אחרי הכתוב שכתוב ולא תטוח לבבכם ואחרי ניכם, אז ניתן לומר שתזכו להיות קדושים ללוקחם. החפץ חיים אמר את זה, ומי שמע את זה ממנו? המשגיח הצדיק רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה. התרגום על ואיתם קדושים ללוקחם אומר, בתאבון קדושים אהיה כמלכיו לשמיים. כמו המלאכים שמובדים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה לומדים כאן? שאדם גשמי בעולם הזה, אם הוא נלחם עם היצר הרע, ובאופן מיוחד שומר על העיניים, הוא מתגבר על הדבר שאדם חומד אותם, כמו שכתוב, אשר אתם זונים אחריהם, זה מציאות שאתם נמשכים אחריהם. אם אתם מקדשים את עצמם ונלחמים בנשונות הזה, זוכרים להתעלות שגם בעולם הגשמי בעודו בגוף מקבל קדושת המלאכים. שנאמר והייתם קדושים לאלוקיכם, קרובים לאלוקיכם. מסופר בילקוט שמואני פרשת ויחי על התנא הקדוש רבי מתיה בן חרש, שהיה עשיר ירי שמיים, יושב כל היום בבית המדרש ועוסק בתורה, והיה זיו פניו מהיר כזוהר החמה, כמו השמש, קלסתר פניו דמה למלאכי השרת. למה? כי מימיו לא הביט באישה. השטן קינה בו, ביקש מהקדוש ברוך הוא לנסות אותו, הוא בא אליו בדמות אישה יפה. כיוון שראה רבי מתיה שאישה מסתובבת לפניו, אמר בליבו, אני פוחד, חס וחלילה אני קשל בחטא. מיד קרא לתלמידו וציבה עליו להביא לו אש ומסמר. כשהביאו לו את זה, העביר את המסמר באש ונעץ אותו בעיניו. כשהשטן ראה את זה, נזדעזע וחזר לאחוריו ונעלם. באותו שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל לרפותו, ולא הסכים רבי מתיה בן חרש שיתרפא, עד שהובטח לו שלא ישלוט בו היצר הרע. כי גדולי ישראל שהגיעו למדרגות נשגבות בקדושתם זכו לכך בשביל ששמרו את עיניהם. נזהרו לא להסתכל בדברים אסורים. כפי שאני זכיתי לראות בעיניי אצל האדמו"ר מלילוב, שבזכות שמירת העיניים הוא ראה מסוף עולם וצופו. וגם זכיתי לראות את זה אצל הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, רב ישראל אבוחצירא הקדוש, שבזכות שמירת העיניים הוא ראה מסוף עולם ועצופו. האמא הצדקת שלו שמרה עליו מכל משמר מקטנות שלא יראה שום דבר אסור. הרב רבי אליהו אלפסי, זכר צדיק לברכה, שהיה הגבאי של הבבא סאלי, סיפר שפעם הייתה הפסקת מים בנתיבות. והבבא סאלי הקדוש היה מוטרד מאוד מזה, כי אצל הצדיקים טהרת הידיים הוא ערך עליון. וכל הזמן שאל ושאל אם המים חזרו לזרום בברזים. והוא נאלץ להגיד לו שלא. אחרי כמה זמן אומר לו הרב, אני רואה את המים עוברים במקום ההוא, במקום ההוא הגיעו מים, לך תביא לי מים. וכך היה. עיניו הקדושות של הרב, שלא ראה מראות אסורות, ראה לראות מסוף עולם ועצופו, זה רק סיפור קטן. רבי דוד יהודה זכר צדיק לברכה, שהיה החתן של הבבא סאלי, סיפר שבאחד מימי הקיץ חזר הבבא סאלי מחוץ לארץ. הוא מספר שנסענו קבוצת מעריציו לשדה התעופה בלוד לקבל את פניו. בראש הקבוצה היה בנו הקדוש לבבא סאלי, רבי מאיר אבו חצירה, בבא מאיר, זכותו יגן עלינו. בגלל תקלה בלתי צפויה מראש, חל איחור בנחיתת המטוס, ונאלצנו להמתין באולם ההמתנה כמה שעות. המקום היה עומד אדם, ולדבוננו הרבה בחוסר צניות. הדבר היה מאוד קשה ומפריע לרבי מאיר. הוא ישב כל הזמן כשידיו מסתירות את עיניו. אנחנו עמדנו סביבו כחומה להסתיר את שדה הראייה. למרות זאת נאנח כל הזמן ואמר, לולי מצוות כיבוד אב, לא הייתי יושב פה כל הזמן. 3 שנים לאחר כך, כשבא אליו מישהו מהאנשים האלה שהיו איתו באותו זמן בשדה התעופה, הזכיר לו רבי מאיר את שעות המתנה ואמר, כי אותו שהייה ממושכת הזיקה לו, ועד היום הוא עובד לתקן את זה. לדעת מי זה היה רבי מאיר, בזכות שמירת העיניים, אספר לכם סיפור שסיפר המגיד הירושלמי רבי שבתא יהודלביץ', זכר צדיק לברכה. כשהוא הספיד ביום ה-30 להסתלקותו של רבי מאיר אבו חצירה לצר, הוא סיפר שהיה לו ידיד שהגיע ארצה וסיפר לו שבנו נחטף לפני זמן מה, וכל החיפושים אחרי הבן שלו לא עלו דבר. מבקש ממנו בתחנונים שיקח אותו לרבי מאיר אבו חצירה, זה לצדיק לברכה, לבקש ברכה על זה. האב הגיע לרבי מאיר, התחנן שיגלה לו איכן הבן נמצא. בהתחלה ניסה רבי מאיר להתחמק, מי אני, מה אני שאני אגיד לך. אבל שהאבא בכה ובכה והתחנן, ניחם עליו, ביקש עת ונייר, ורבי מאיר צייר את הבית שבו נמצא הילד, ואת השבילים שמובילים לפרדס שבקצה המקום שם, שם הדירה. הוא פנה לרבי שבתא יהודלביץ' שסיפר את זה ואמר לו, רבי מאיר מדבר לרבי שבתא שהוא סיפר את הסיפור, אמר לו כך, שם בסוף יש כנסייה ושם נמצא הילד. מיד צלצלו והודיעו למשפחה את מה שאמר רבי מאיר, הם הביאו את זה למשטרה, המשטרה פרצה למקום ושחררה את הבן החטוף. ואז בתוך ההספד שאג רבי שבתאי יהודלביץ' זכר צדיק לברכה ואמר, מוריי ורבותיי, תראו מהו התוצאה של שמירת העיניים. כשאדם שומר על העיניים הוא זוכה לראות מסוף עולם והצופו. חז"ל אומרים, כשאדם שומר על העיניים הוא מתקדש, התפילות שלו מתקבלות ברצון. כפי שתרגם בתרגום יונתן על הפסוק בויקרא, והתקדישתם והייתם קדושים, תראו את התרגום, ותתקדשון ותיון קדשים בגופיכם, תהיו קדושים בגופיכם, ויקבל ברעבה צלועתכם. התפילות יתקבלו ברעבה. זאת אומרת, שבעת שיצרו של אדם בוער ומנסה להכשיל אותו, והוא מתגבר לכבוש אותו, אז התפילות שלו מתקבלות. ביותר, ביד רצון שמסוגלת לישועה ורחמים. יש על זה הרבה סיפורים שאין הזמן כרגע לספר. עד כמה הכוח הזה להתגבר על ניסיון ולהתקדש פועל בשמיים להצלת נפשות ממש. לכן מזינים יקרים, למדנו מכאן את גודל העניין של שמירת העיניים, שבזה תלוי כל הקדושה. היי הקדישה בעיניים, אומר הרבי מקוץ, כל הקדושה בעיניים. רואים מכאן הנחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא, שהאדם שומר על העיניים ומקדש את עצמו. ויהי רצון שנזכה לביתם קדושים ללוקיכם. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.